בבא קמא, דף צדיק ד', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ג' עמוד ב', שורה שמינית מלמטה, אמר אביי, משתה ויום טוב היו עשירים רבים נוהגים לעשות באותו זמן שהיו הולכים וגוזזים את הצאן מהצמר שלהם. כמו שמסופר בשמואל א', תחילת פרק כ"ה, יום שמחה גדולה, היום הזה, שאפשר ככה לזכות בצמר המרובה והמשובח. התורה מצווה, כשאתה גוזז את הצמר, תקיים מצוות ראשית הגז. כך, מהצמר הראשון, תיתן לכהנים, אחד מ-24 מתנות הכהונה. אם הלך אחד, גזז צמר של כבש אחד. עדיין אין כאן שיעור של צמר בשביל לקיים את מצוות ראשית הגז לתת לכהן. זה צריך להיות כמות של 5 כבשים, שבכל אחד מהם יש מנה ופרס, משקל. הכל יחד מצטרף לשיעור ראשית הגז. אחד הלך ולקח מעט מהצמר, גזז מעט מהצמר, וצבע את זה בצבע. הוא עשה שינוי. אומר רבי שמעון בן יהודה בשם התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, אף על פי כן, אף על פי שהוא צבע את הצמר, זה לא נחשב שהוא עשה כאן שינוי מעשה בצמר, אלא עדיין נחשב כמו שהיה קודם, וכשהוא הולך וממשיך וגוזז את שאר הצמר, הצמר שהוא צבע מצטרף עם השאר, וברגע שיש כאן כמות של חיוב ראשית הגז, הוא נותן תחילת הגזיזה, ראשית הגז, מתנה לכהן. אומר רבי, רואים מכאן שרבי שמעון בן יהודה סובר שבמידה מסוימת, אף על פי שעשיתי שינוי מעשה בצמר, צבעתי אותו, עדיין במקומו הוא עומד, הוא עדיין לא השתנה, אני לא מחשיב את זה כמו שינוי מעשה שמעביר בעלות. אני לא אומר עכשיו שהצמר יצא מרשותו של הכהן, כבר לא מקיימים בו מצוות ראשית הגז, כי הוא השתנה, אלא הוא נשאר במקומו. אנחנו לא לגמרי נאמר שרבי שמעון בן יהודה סובר שינוי במקומו עומד, כי כל זה הוא מדבר דווקא במקרה שהוא צבע את הצמר. אם הוא היה עושה בצמר שינוי גדול יותר, הוא היה עושה מזה חוט, היה הורג מזה בד, אז רבי שמעון בן יהודה יסבור ששינוי כזה כן עכשיו שהוא משנה את המציאות, שינוי מעשה ומפריד בין הצמר הזה לשאר הצמר. ואז היינו אומרים, נאמר אם הוא גזז צמר של כבש אחד והיה עושה מזה חוטים, היה תובע את זה חוטים של צמר, ואחר כך הוא היה גוזז עוד 4 כבשים, הוא לא היה מתחייב, לא היה מצרפים את כל 5 כבשים יחד. בכל זאת, אבל לעניין צביעה, סובר רבי שמעון בן יהודה, בשם רבי שמעון בר יוחאי, שזה לא נחשב שינוי שקונה. אז במידה מסוימת הוא סובר כמו רשימת 5 התנאים שסוברים, שינוי במקומו עומד, שאף על פי שהוא עשה כאן שינוי מעשה, זה לא משתנה. וכך סובר גם בית שמאי, שזה מפורש שאנחנו יודעים שהוא כך סובר, כמו שמיד נראה, ששינוי במקומו עומד, ואף על פי שגזלן, למשל גוזל חפץ, ועושה בו שינוי, כמו שראינו במשנה בתחילת הפרק, הגוזל עצים והשאם כלים, אז המשנה אומרת שהגזלן קונה את העצים על ידי שהוא עשה אותם כלים בשינוי מעשה, והעצים שלו, ומה שהוא מקיים מצוות וישיב את הגזלה, זה שהוא משלם את דמי העצים שהוא גזל, אבל העצים עצמם כבר הפכו להיות שלו, הוא קנה אותם בשינוי מעשה. בית שמאי לא מסכים עם זה. בית שמאי סובר שאף על פי שהיה כאן שינוי מעשה, במקומו הוא עומד, כמו שנראה מיד את דבריו בברייתא. וכך גם רבי אליעזר בן יעקב, וגם רבי שמעון בן אלעזר, וגם רבי ישמעאל, כול הוא סבירה להוא. לפי דעת אביי, רשימת 5 התנאים האלה סוברים כולם, שינוי במקומו עומד, גם חפץ שנשתנה, לא יוצא מרשות בעליו הראשונים. דבריו של רבי שמעון בן יהודה, הדאמרן, מה שאמרנו שאם הוא צבע את הצמר, זה לא נחשב שינוי מעשה. בית שמאי, איפה מצאנו שהם סוברים שאף על פי שהיה כאן שינוי מעשה, עדיין במקומו החפץ עומד. דתניא ברייתא, אומרת התורה שאסור להביא את נן זונה קורבן להשם. מתנה שנתנו לה, אי אפשר להביא את זה קורבן לקדוש ברוך הוא. אם נתן לה חיטין באתננה, והוא עשה שינוי מעשה, עשן סולת, תחן את החיטין. או שנתן זיתים ועשן שמן זית, ענבים ועשן יין. ברייתא אחת, תנא אחדה, אומרת, אסור להקריב על המזבח, לעשות מזה מנחה. ותניא אידך, ברייתא אחרת אומרת, שמותר להקריב על גבי המזבח. ואמר רב יוסף, תנא שנה חכם בשם גוריון, ומהמקום הספורק, הוא הביא מה ההבדל בין שתי הברייתות. הברייתא שאומרת, שאפילו שהיה שינוי, החיטים הפכו להיות צולת, הם עדיין אסורים, זה דעת בית שמאי, הם אלה שאוסרים. ובית הלל הם אלה שסוברים את הברייתא שמתירה, הם אלה שמתירים. כל מקום רואים שדעת בית שמאי, שינוי במקומו עומד. זה לא הופך את החיטים, ברגע שנהיו סולת, לדבר אחר שאפשר כבר להקריב, לעשות מזה מנחה. מה הייתה עמי דה בית שמאי שאוסרים? מה טעמם? אמר קרא, כתוב על האתנן, כי תאהבת השם אלוקיך, גם שניהם, גם אתנן וגם אם לוקחים כבש ומחליפים אותו בכלב, זה נקרא מחיר כלב, זה גם כן תאהבת השם אלוקיך. למה צריך לכתוב גם? זה בא לרבות שינוייהם, שהאיסור רובץ עליהם גם אחרי שהם השתנו. ולמה בית הלל סוברים שעל ידי השינוי האיסור פוקע? אמר קרא, שניהם, האותיות הימם, זה בא למעט, שרק כשהם בהווייתם אסורים ולא כשהם משתנים, לא שינוייהם. ובית שמאי, מה הם ישיבו על הדרשה של בית הלל, הרי כתיב הם? הם הסברו, ההוא מבעיה לי, הם ולא ולדותיהם, אם הוא נתן בהמה, אתנן, הוולדות מותרים על המזבח, אבל האתנן עצמו אסור, אף על פי שהוא עשה בו שינוי. ובית הלל, מניין הם ילמדו להתיר ולדות, תרתי שם התמינה. הלימוד הוא ממשמעות של הכתוב שרק הם אסורים, אז לומדים שזה בא למעט הם ולא שינוייהם, ברגע שהם השתנו זה לא הם עצמם, וגם הם ולא ולדותיהם, ברגע שיש להם ולדות זה גם כן לא הם עצמם. ואם תשאל על בית הלל נמי הכתיב גם מה הם באים לרבות, בית שמאי באים לרבות גם, לרבות שינוייהם, באמת המילה גם, לפי דעת בית הלל קשיא, קשה מה הם דורשים מהמילה הזאת. עכשיו עוברים לדעה השלישית שגם כן סוברת שינוי במקומו עומד, שזה דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. מהי היא? איכן מצאנו שהוא כך סובר? תניא ברייתא מאוד מעניינת. רבי אליעזר בן יעקב אומר, הרי שגזל שאה, מידת נפח של חיטין, תחן את החיטים, לש אותם ואפה אותם, עשה מהם ממש מאפה משובח, והפריש ממנה הפרשת חלה, שהתורה מצווה, ראשית הריסותיכם חלה, שצריך להפריש חלה מן העיסה, עשה הפרשת חלה. אבל אל תשכח, מניין באת? מאין באת? מאין החלה הזאת באה? מגזלה, מחיטים גזולות. אף על פי שהוא עשה שינוי כאן בגזלה, הוא תחן, לש, אפה, והפריש ממנה חלה, לא יכול לברך על הפרשת חלה. כיצד מברך? אין זה מברך, אלא מקלל, מחרף, מנעץ. ועל זה נאמר, בוצע, שזה הכוונה גזלן, כמו שרש מביא פסוק, ברך, ניאץ השם. רואים, אפילו שהוא עשה פה שינוי, החיטים כבר לא כמו שהיו, כבר הפכו להיות עיסה, בכל זאת, הם במקומם עומדים. התנא הרביעי שמצאנו שהוא סובר שינוי במקומו עומד, זה רבי שמעון בן אלעזר. מהי היא? היכן מצאנו שהוא כך סובר? לתניא ברייתא. כלל זה אמר רבי שמעון בן אלעזר. כל שבח שהשביח גזלן בגזלה, הוא השביח אותה, ידו על העליונה. אם הוא רצה, משאיר את הגזלה לעצמו ומשלם דמים כמה שהגזלה הייתה שווה בשעת הגזלה, ואז הוא נוטל לעצמו את השבח שהוא השביח. אם הוא רצה, הוא יכול לומר לנגזל, אומר לו, הרי שלך לפניך, תול אותה כמות שהיא הייתה. שואלת הגמרא, אם מדובר כאן שהגזלה נשביח את הגזלה, מייקה אמר הרי שלך לפניך, קח את זה כמו שזה, מה כמו שזה, השבחתי את זה, אדרבה, קח את זה כך, בצורה משובחת, הרי שלך לפניך זה נשמע, קח אותו כמו שהוא, אפילו שהוא במצב גרוע. אז איך ייתכן? אמר רב ששת, נכון, מדברים פה באמת על שני מקרים שונים, אחי כאמר. תמיד הולכים לטובת הגזלן בשביל להקל עליו את החזרה בתשובה. אם הוא השביח את הגזלה, משאיר את הגזלה לעצמו אם הוא רוצה, ונוטל שבחו, ומשלם דמים כמו שהגזלה הייתה שווה בזמן שהוא גזל אותה. אבל אם החפץ הגזול הכחיש, אומר לו הרי שלך לפניך, והוא לא משלם לו את ההפרש, זה שינוי במקומו עומד, אף שהוא הוכחש והשתנה, החפץ עדיין נחשב כאין שגזל, והוא יכול להחזיר אותו לבעליו כמו שהוא. כי כך סובר רבי שמעון בן אלעזר, שינוי במקומו עומד. שואת הגמי, אחי, אם הוא סובר ששינוי לא קונה, אז למה כשהוא השביח את הגזלה, אפילו השביח נמי, למה הוא לוקח את השבח? למה הגזלן מרוויח את השבח? אם שינוי במקומו עומד, שמה שהשתנה הגזלה נשאר כמו שהוא היה קודם, אז הוא נשאר ברשותו של הבעלים, אז תחזיר אותו, ותאמר לו, אולי לא הרי שלך לפניך, שזה נשמע, שזה נהיה פחות, אבל שיחזיר את זה כמו שהוא, במצב המשובח שלו, מה זאת אומרת שהגזלן לוקח לעצמו את השבח? אפילו ישביח נמי, ייתן את זה לבעלים. אמרי, שיבה הגמרא, באמת מעיקר הדין ככה היה צריך להיות, אבל כל כך הקדוש ברוך הוא מקל על הבעלי תשובה וחפץ בתשובתם, לכן מפני תקנת השבים, תקנו חכמים שהגזלה נשארת אצל הגזלן, והוא משלם דמים כפי שהגזלה הייתה שווה בשעת הגזלה. הדעה החמישית שמצאנו שסובר שינוי במקומו עומד, זה רבי ישמעאל, מה היא, איפה מצאנו שכך הוא סובר? לתניה, אחת ממתנות העניים, שתורה מצווה את בעל השדה לתת מתנות עניים, זה מצוות פאה. כשאתה קוצר את השדה, אל תקצור את הכל, תשאיר קצת בקצה, בקצה השדה לעניים, בפאת השדה לעניים. המצווה להפריש מן הקמה, כשהתבואה עדיין עומדת בקמתה, שמחוברת עדיין לקרקע. אם הוא לא יפריש מן הקמה, פאה, מפריש מן העומרים, אחרי שהוא קצר את הפאה, הוא קצר את כל התבואה, את כל השדה, והוא שכח, לא השארתי פאה, אז בסדר, עדיין יש לו אפשרות לתקן את זה, קצת מהעומרים הקצורים, הוא נותן פאה. לא יפריש מן העומרים, מפריש מן הערמה אחרי שכבר הכינו אותה לגרגירים, קרי, עד שלא מרחו, שלא החליק עדיין את הערמה. גם אם מרחו, צריך עדיין לתת פאה, אבל הוא צריך קודם להפריש מעשר, כי ברגע שהוא גמר את המלאכה, שעשה הערמה מכל הגרגירים של התבואה, הוא כבר ממש החליק את הערמה ועשה את גמר המלאכה, הוא התחייב בתרומות ומעשרות, אז הוא קודם מעשר מהכל, ואז נותן לעני את החלק של הפאה. כשאני לא אצטרך להפסיד את החלק שהוא יצטרך להפריש תרומות ומעשרות מהפאה. משום רבי ישמעאל אמרו, אפילו אם הוא כבר תחן את החיטים, לש ועשה מזה עיסה, מפריש מן העיסה ונותן לו. אפילו פי שהוא עשה שינוי בחיטים, מאז שהם היו פאה. ותחן אותם לקמח ועשה מהם עיסה, לא פקעה ממנו חובת נתינת פאה, אלא הוא חייב להפריש מהעיסה ולתת לעני, חוץ ממה שהוא נותן הפרשת חלה לכהן, הוא גם נותן הפרשת פאה לעני. אם כן, יש לנו כאן חמישה תנאים שאנחנו מוצאים שהם סוברים, במידה מסוימת, כל אחד לפי שיטתו הוא, ששינוי במקומו עומד. אף על פי שעשית שינוי בחפץ, עדיין הוא במקומו עומד. זה לא משפיע בהלכה שלו לעניין המעמד שהיה לו קודם, שהמעמד שלו כעת משתנה בגלל שהוא השתנה. אמר לי רב פאפה לאביי, אני מאוד מתפלא עליך. הרי בין הרשימה כאן זה דעת בית שמאי, ומישהו חולק על בית שמאי, זה בית הלל. והם סוברים ששינוי קונה, שינוי מעשה קונה. יכפל כל הניתנאי, תרחו ועמלו כל אותם התנאים, להשמועינן כבית שמאי, להשמיע שהם סוברים כמו דעת בית שמאי, שחולקים על בית הלל. הרי יש כלל בדרך כלל, שיש ויכוח בית שמאי ובית הלל, כל כך ההלכה כמו בית הלל, עד כדי כך שדברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. זה לא מחשבים את דבריהם. אז איך כאן כל כך הרבה תנאים תרחו ועמלו כדי להשמיע שהם סוברים כמו בית שמאי? אמר לי, השיב אביי, אחי כאמרי, זה מה שהתכוונו אותם תנאים לומר. לא שאנחנו סוברים כמו בית שמאי, אלא אנחנו סוברים שבכלל לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר הזה. בית הלל מסכימים עם הדבר הזה ששינוי במקומו עומד. טוב, מכל מקום יש כאן את הרשימה של התנאים שסוברים שינוי במקומו עומד, וכעת אנחנו מביאים את דבריו שאמר רבה, שלא חייב להיות שכל התנאים האלה סוברים שינוי במקומו עומד, הוא דוחה אחד אחרי השני. ממאי, דין מעט כאן לא כאמר רבי שמעון בן יהודה, הטעם לעניין ראשית הגז, שהוא צבע את הצמר, זה עדיין מצטרף עם שער הצמר, אלא בצבע, לא מדובר פה בקל האילן, שזה צבע שדומה לתכלת, שהוא לא עובר אפילו על ידי שמחפשים אותו. אלא מדברים פה בצבע כזה, שאם אתה שוטף אותו טוב, הצבע יורד. הואיל ויכול להעבירו על ידי צפון, על ידי סבון, והוא שינוי שחוזר לבריאתו. ולכן אומר רבי שמעון בן יהודה, שהוא עומד במקומו, השינוי הזה. וכן, עד כאן לא כאמרי, אפילו בית שמאי, שהם ראש של הדעות שסוברים שינוי במקומו עומד. אולי כל מה שמדברים זה הטעם לגבי מי שנתן חיטים באתנן ושינה ועשה מהם סולת, שינוי במקומו עומד והוא פסול למזבח. אל תשכח על מה מדובר כאן. איזה בושה צריכה להיות לאדם בלב לקחת כזה דבר מאוס ולהביא את זה למזבח. אלא לגבוה משום דם עם איס. כל כך מאוס. דבר כזה להביא קורבן. בשביל זה אפילו שעושה שינוי עדיין זה לא ראוי שיעלה המזבח לרצות, אבל בשאר מקומות אולי שינוי קונה. ועד כאן לא כאמר רבי אליעזר בן יעקב, ששינוי במקומו עומד אל ההטעם, גבי מי שגזל חיטים ועשה מהם בצק, עיסה, ועפה, והפריש חלה. אבל זה אל תשכח מאין באת, מאין באה העיסה הזאת, מאין באה המאפה הזה, מחיטים גזולות, אתה לא יכול לברך על זה. בהפרשת חלה, אלא לעניין ברכה. שום דאב עלי, מצוות הפרשת חלה שבאה מחיטים גזולים, מצווה באה בעבירה. אבל בשאר מקומות אולי נאמר ששינוי קונה. עד כאן לא כמה רבי שמעון בן אלעזר ראתם לגבי גזלה שהוכחשה אצל הגזלן. הוא יכול לומר לבעלים הרי שלך לפניך, אלא בהכחשה דהדר. הכחשה שאפשר להחזיר אותה לשבח שהייתה בו קודם. למשל, הוא גנב תלה והתלה הכחיש. הוא יכול להחזיר אותו... אז יש מפתם אותו למצב שהוא היה בשעת הגזלה, לכן הוא יכול לומר לו, הרי שלך לפניך. אבל אולי בשאר דברים לא. ועד כאן לא כאמר רבי ישמעאל, הטעם, שחייב להפריש פאה גם אחרי שהוא עשה מהפאה שהיה צריך להפריש והוא לא הפריש, הוא כבר עשה מזה עיסה, עדיין הוא מפריש מזה פאה, והשינוי שהוא שינה לא פותר אותו מחיוב הפרשת פאה, אלא לעניין מצוות פאה, שהתורה כותבת פעם נוספת את המילה תעזוב, שהיא מיותרת את המילה הזאת כדי ללמד. שאפילו שהוא עשה שינוי בתבועה, לא פוקע מצוות פאה, אלא תעזוב עדיין, תיתן את זה לעני, משום דכתיב, תעזוב יתרה. וכי תימא, אם תאמר ותשאל, נו, התורה מגלה כאן, תעזוב, שאף על פי שעשה שינוי בתבועה של הפאה, עדיין זה במקומו עומד ונותנים את זה לעניים, לגמר מינה, בוא נלמד ממתנות עניים לשאר מקומות, ונאמר ששינוי במקומו עומד והוא לא קונה. התשובה היא שאפשר לדחות. מתנות עניים, התורה החמירה בהם. שאני, שמה זה שונה, שמה התורה אומרת ששינוי אינו קונה. כדבאי רבי יונתן, כמו הספק שהסתפק רבי יונתן, דבאי רבי יונתן. מה הייתה עמד רבי ישמעאל? למה רבי ישמעאל סובר שאפילו שלה שהוא עיסה מהחיטים שלא הפרישו מהם פאה עדיין חייבים, משום דקה סבר שינוי אינו קונה, ולכן לא פוקע חיוב פאה מהחיטים? או דילמה, או שנאמר, באלמה, בשאר המקומות, כסבר שינוי קונה. הוא סובר שכן יש השפעה על השינוי. והחקה לגבי פאה, הסיבה שהוא חייב עדיין להפריש משום דכתיב, תעזוב. כתוב פעם נוספת, תעזוב, והמילה הזאת מיותרת. ולכן זה בא לומר שאף על פי שהיה שינוי מחויבים בפאה. אז רואים שהיה צד לומר בדעת רבי ישמעאל, שדווקא בפאה שינוי במקומו עומד. אבל בשאר המקומות, שינוי קונה. ואם כן, עדיין אי אפשר ללמוד ממתנות עניים לכל התורה כולה. אבל יש לי שאלה. התורה כותבת מילה מיותרת, תעזוב. שזה בא לרבות שאפילו שכבר עשיתי עיסה בצק מהתבועה, אם לא הפרשתי פאה, אני חייב להפריש עכשיו מהתבועה מתנות עניים של פאה. ואם תמצא לומר שתעמוד רבי ישמעאל משום דקה סבר, שינוי אינו קונה. תמיד. אז בשביל מה התורה כותבת תעזוב יתירה? מיותרת, כתב רחמנה לגבי מתנות עניים, למה לי? הרי בכל התורה כולה לא קונה שינוי. ויותר, ותו, לפי רבנן שסוברים שגם במתנות עניים, ברגע שהוא לש, עיסה מהתבואה, שהוא לא הפריש פאה, פקע החיוב, בגלל ששינוי קונה, אז מה הם לומדים מהמילה תעזוב, המיותרת, יתרה? לכתב רחמנה, למה לי? אז תרץ את הגמרא, מבעי אלה לכדתניא, הם צריכים את המילה תעזוב לדרשה שנאמרה בברייתא הבאה. המפקיר כרמו, למה הפקיר את כרם הענבים? כי יש כלל שהפקר, ברגע שהפקיר את היבול, אז זה פטור ממעשרות. זה פטור ממתנות עניים. והשכים לבוקר, ולפני שהעניים באו לזכות מן ההפקר, הוא בעצמו בצרו, הוא בעצמו כתב את הענבים וזכה בהם. הוא לא נהיה פטור ממתנות עניים. חייב בפרט, שזה הגרגירים של הענבים שנושרים בשעת הבצירה, שזה דומה ללקט, בתבואה. הוא חייב להשאיר את זה לעניים. וכן הוא חייב במתנת עניים של עוללות, שזה שייך רק בענבים, שבדרך כלל גדלים בצורה של אשכול, ואם יש לך כאלה ענבים בודדות על הענף עצמו, שאין להם כתף ונטף, זאת אומרת, אין להם את הצורה של אשכול רגיל, אז זה גם כן צריך להשאיר לעניים. ובזה הוא עדיין חייב, הוא לא נהיה פטור בזה שהוא הפקיר את הכרם מהמתנת עניים הזאת. וכן, אם הוא שכח קבוצת ענבים בכרם, שזה נקרא שכחה, גם את זה הוא חייב להישאר לעניים. הוא לא יכול לחזור ולקחת את זה. וכן, במצוות פאה, הוא חייב חלק מהענבים בזמן הבציר, לא לבצור, אלא להשאיר את זה לעניים. שאף על פי שהתורה מגלה שמי שזוכה מן ההפקר פטור מכל מתנות עניים, בכל הרשימה האלה, ברשימה של הדברים האלה, התורה כותבת ייתור, שזה בא ללמד שאף על פי שהוא הפקיר, עדיין חייבים לתת את המתנות עניים האלה. במקרה שבו הוא הפקיר והוא בעצמו זכה בהם. אבל ממעשר הוא יהיה פטור. הוא פטור מן המעשר, כי אין ייתור מיוחד בפסוק, שאף על פי שזה היה הפקר, הוא יהיה חייב במעשר, אם הוא בעצמו זכה מן ההפקר. אז זה נלמד מהמילה תעזוב, היתירה, אם נאמר שרבי ישמעאל סובר בדרך כלל, שינוי אינו קונה. וכן, לפי דעת רבנן, שהם סוברים שגם במתנות עניים, ברגע שהוא עשה שינוי פוקע החיוב, מהמילה תעזוב הם ידרשו את הדרשה הזאת, שאם אדם הפקיר, שבדרך כלל הפקר פטור ממתנות עניים ומעשרות, כאן אם הוא בעצמו זכה, הוא יהיה מחויב ברשימת המתנות עניים האלה. אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שסובר שינוי לא קונה, אלא במקומו עומד. שואלת הגמרא, מי אמר שמואל? הכי, ששינוי במקומו עומד, וכי כך אומר שמואל, והרי האמר שמואל, אם אדם גנב או גזל בהמה או כלים, והבהמה מתה או הכלי נשבר, אז הוא הרי צריך לשלם את הגניבה או הגזלה. אנחנו לא אומרים, טוב, הייתי מחזיר את הכלי בעצמו, אבל הוא שבור. טוב, אז קח את השברים ואני אשלם לך את ההפרש, שזה נקרא שמין. אין שמין, לא לגנב ולא לגזלן. אלא הוא לוקח את השברים לעצמו, אותו גנב, והוא מביא לבעלים כלי חדש, בהמה חדשה. או דמי כלי, דמי בהמה. במקום היחיד ששמים זה רק בנזיקין. אלא לנזיקין. המזיק לא חייב לשלם כלי שלם שהוא הזיק, אלא השברים נשארים של הנזק, והוא משלים לו את ההפרש, מה שהוא ניזוק. מכל מקום, מזה ששמואל אומר, שגנב וגזלן נוטלים את השברים של הכלי ומשלמים כלי שלם, רואים שהוא סובר שינוי קונה. כי הם הרי לוקחים לעצמם את השברים, בגלל השינוי שהם עשו בשברים האלה. לכאורה זה סותר את מה שהוא פסק, כמו רבי שמעון בן אלעזר, ששינוי במקומו עומד. כי אם שינוי במקומו עומד, אז השברים עדיין שייכים לנגזל. אז למה אתה נותן את זה לגזלן והוא ישלם כלי שלם, שישאיר את זה אצל הנגזל? ורק הביא לו את ההפרש. ביש למה לפי רבה דאמר, כי כאמר רבי שמעון בן אלעזר הטם, מה שהוא אומר שם, שאם הבהמה הכחישה, הוא אומר לבעלים הרי שלך לפניך. מדובר כאן שההכחשה הזאת, בהכחשה דהדר, למשל תלה שהכחיש, ואם יפתמו אותו יחזור לקדמותו. אז לא קשי, אין כאן סתירה בפסקים של שמואל. כי כאמר הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, דשני במקומו עומד, מדובר בהכחשה דהדר, בהכחשה כזאת שאפשר לפתם שוב את הבהמה והיא חוזרת לקדמותה. וכי כאמר שמואל הטעם, מה ששמואל אומר, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אלא לנזיקין כן, אבל לגזלן לא, אלא הוא לוקח את השברים לעצמו, מדובר פה כשזה ממש נשבר, אתה לא יכול להחזיר את הכלי לשלמותו בהכחשה דלא אדר. אז לפי דבריו של רבא אפשר ליישב את הסתירה בדברי שמואל, שזה לא סותר. לפי דבריו של אבאי ידע אמר, כי כאמר רבי שמעון בן אלעזר ששינוי במקומו עומד, זה אפילו בכלי שנשבר, הכחשה דלא אדר כאמר. מה יקל למימר? איך זה לא יהיה סותר את דבריו של שמואל שאמר, אין שמין לגזלן, משמע שהשברים של הכלי נשארים אצלו. ואנחנו לא אומרים שינוי במקומו עומד, שהוא מחזיר את השברים לבעלים, כי זה נשאר עדיין, זה היה תמיד ברשותו של הבעלים, אף על פי שהוא עשה בהם שינוי. עונה הגמרא, באמת הבעיה מתני אחי, הבעיה ישנה בצורה הזאת, אמר רב יהודה, אמר שמואל, יש מהחכמים שאמרו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, נכון, אבל אני לא סובר ככה. לי, שמואל עצמו לא סביר עלי, אני סובר שינוי קונה, ולכן אני אומר, אין שמין לגזלן. הוא גזל כלי, זה נשבר אצלו, הוא צריך להביא כלי חדש. אני לא אומר שהשינוי במקומו עומד והכלי עדיין אצל הבעלים, וזה נשבר ברשות הבעלים, והגזלן רק יצטרך לשלם ולהשלים לבעלים את ההפרש בין כלי שבור לכלי שלם. אלא הוא צריך להחזיר לו כלי חדש. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, דבר תורה, גזלה, אפילו אם היא נשתנית, חוזרת בעיניה כמו שהיא לנגזל, כי שינוי לא קונה. שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל, דורש רבי יוחנן מכל מקום, גם אם הגזלה נשתנתה. ואם תאמר משנתנו, המשנה מפורש אומרת, הגוזל עצים ועשאן כלים, משלם עצים ולא את הכלים, כשאתה גזלה ואת הכלים הוא לוקח לעצמו. התשובה היא לא בגלל ששינוי קונה, אלא משום תקנת השווים. חכמים הקלו על אלה שחוזרים בתשובה ש... קונים את הגזלה והם לא צריכים להחזיר אותה כמות שהיא כשהיא מושבחת, אלא הרווח שהגזלה השביחה ברשותם זה נשאר אצלהם והם מחזירים רק כמו שהגזלה הייתה בשעת הגזלה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי? וכי כך סובר רבי יוחנן ששינוי לא קונה אלא במקומו הוא עומד מעיקר דין תורה. והרי אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, כשהמשנה מביאה דבר, בלי לומר מי התנא שאומר את הדבר הזה, זה אומר שככה ההלכה. זאת אומרת את זה כפסק הלכה וככה ההלכה. ותנן, יש סתם משנה ששם כתוב, שאם אדם גזז צמר, והוא בא לתת ראשית הגז, אבל הוא צבע את הצמר הזה, לא הספיק לתנו לו לכהן עד שצבעו, אז הוא עשה כאן שינוי, ולכן הוא לא צריך לתת לכהן את הראשית הגז, והוא פטור. כי צביעת הצמר זה שינוי, והגזלן קונה את הצמר בשינוי. לא שייך לומר כאן תקנת השווים, שאומרים בדרך כלל גזלן, שמשלם כמו שהגזלה הייתה שווה בזמן הגזלה, אבל כאן הוא פטור לגמרי מלתת ראשית הגז, רואים שמעיקר דין תורה שינוי קונה. אמר לו, ההוא מרבנן, ורבי יעקב שמו, שמי, לדידי מפרשה למיני די רבי יוחנן. רבי יוחנן פירש לי, שמשהו אמר על המשנה, שמדין תורה שינוי, במקומו עומד והוא לא קונה, וכל מה שהגזלן, אם הוא השביח את הגזלה, לא מחזיר אותה מושבחת, זה רק מפני תקנת השווים. זה משום שהוא מעמיד את המשנה כגון שגזל עצים משופים, מוכנים לעשות מהם כלי, ועשן כלים. עכשיו אם הוא רוצה להחזיר את זה למצב שזה היה קודם, אבל לשינוי החוזר לבריאתו, הוא יכול לנתק את הנסרים אחד מהשני, ולהחזיר אותם למצב של עצים. שינוי כזה מהתורה לא נחשב שינוי, אבל צביעת צמר, שזה שינוי שאתה לא יכול להחזיר אותו לקדמותו, זה ודאי מועיל מדין תורה. עכשיו הגמרא עוברת לנושא מאוד מאוד מחזק, אחד שרוצה לתקן את מעשיו ולשוב אל השם. תנו רבנן ברייתא, הגזלנים ומלווי בריבית, אדם שגזל, או שהוא נתן הלוואות וקיבל הלוואה 100 וביקש שיחזירו לו יותר, נאמר 120. מלווה בריבית, שבאו להחזיר, שיחזירו. הגזלנים רוצים להחזיר את הגזלה, המלווה בריבית רוצים להחזיר את הריבית שהם לקחו. אז כדי לפתוח להם דרך לתשובה, אין מקבלים מהם. ואם יש אחד שבכל זאת מקבל מהם, אין רוח חכמים נוחה ממנו, אין בו רוח חוכמה. אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו, שפטרו את הגזלנים מלהחזיר. לטניה, מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה. הוא כנראה גזל הרבה, והוא רוצה לחזור בתשובה. אמרה לו אשתו, ריקה, ריקני, אם אתה עושה עכשיו תשובה ורוצה להחזיר את כל הגזלות, אפילו האבנת עינו שלך, כל הנכסים שלך גזולים. והוא נמנע ולא עשה תשובה, זה היה מדי קשה לו לחזור בתשובה. באותה שעה אמרו, קרוב אליך הדבר מאוד, התורה דרכיה דרכי נועם. ולכן הגזלנים ומלווי ריביות שהחזירו, אין מקבלים מהם. הם באים להחזיר, צריך להגיד להם תודה רבה, אנחנו מסתדרים. כדי לפתוח להם דרך לתשובה, מחו לך, לא צריך, אתה לא צריך להחזיר. המקבל מהם, אין רוח חכמים נוחה אימנו. שואלת הגמרא מי טבעי, בנים שהניח להם אביהם מאות של ריבית, השאיר להם ירושה, כסף שהוא קיבל בריבית, אף על פי שהם יודעים שאין ריבית, הם יודעים, הבן אדם החזיר לאבא ריבית, אין חייבים להחזיר את הריבית למי ששילם את הריבית, כי החיוב של השבת ריבית זה כמו השבת גזלה, והשבה של הגזלה או תמורת הגזלה זה רק על הגזלן שהוציא את החפץ מרשות הנגזל, והחיוב הזה לא מוטל על היורשים. אלא שכל עוד שהממון לא קנוי להם, הם חייבים להחזיר לבעליו. אבל כשקנו את החפץ בייאוש של הנגזל וזה שזה השתנה הרשות, כמו כאן, שזה היה ברשות האבא וזה עבר ליורשים, אז זה הופך להיות שלהם והם לא חייבים להחזיר את זה. משמע, אין הוא, הבנים, הוא דלא מחויבים להחזיר. האביהם, הוא כן חייב להחזיר. למה הוא חייב להחזיר? הרי רבי תיקן שלא מחזירים. אז אפשר לתרץ את זה שמדובר כאן לפני התקנה. אפשר לתרץ את זה שמדובר פה שאין הגזלה קיימת, כמו שנראה בהמשך. אבל הגמרא מתרצת כרגע, בדין הוא דאביהם נמי אינו חייב להחזיר. נכון, באמת גם אבא לא היה חייב להחזיר מפני תקנת השבים. והדקתני בדין הוא, מה שכתוב כאן, שהבנים פטורים מלהחזיר, זה לא בשביל שתדייק שאביהם חייב, אלא משום מה שכתוב בהמשך אותה הברייתא. דקבאי למתנא סיפא, רוצה לשנות את המשך הברייתא, שמניח להם אביהם דבר שהוא מסוים. פרה, או טלית, ופרה גזולה, טלית גזולה, וכל דבר המסוים, הביא לך שתי דוגמאות, אבל כל דבר שכולם יודעים שזה דבר גזול, והם יודעים שהבן אדם הזה גזל את זה, והירושים שלו ירשו דבר גזול, חייבים להחזיר, מפני כבוד אביהם, כי אביהם נזכר בזה לקלון, שכל פעם זוכרים, הנה זה הפרה שאבא הוא גזל, זה הטלית הגזולה של אבא, באים עם זה לכל נדרי בבית הכנסת, בושה וחרפה. אז מכיוון ששם רוצים לדבר על מקרה שהבנים חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם, תנרי שנה מבדידו, לכן גם החלק הראשון בבריתא מדבר על בנים שכל זמן שמדובר במאות הם לא חייבים להחזיר. והגמרא נכנסת כאן לנידון, מה חייבים לכבד אבא כזה? פני כבוד אביהם חייבים להחזיר? יורשי מלווה בריבית, יורשי גזלנים חייבים לדאוג לכבוד אביהם שלא יתבזו אחר מיתתם? יקרי כאן, הרי כאן בעצם אפשר לקרוא את מה שנאמר לגבי נשיא, ונשיא בעמך לא תאור. דווקא בכזה נשיא שנוהג על פי דרכי התורה חייבים לכבד אותו, ועושה מעשה עמך, וגם חיוב כיבוד אב. אז יש נידון לגבי אחד שאביו רשע, הוא חייב לכבד אותו או לא, אבל במקרה שלנו, מביאה הגמרא שדווקא אם הוא עושה מעשה עמך, חייבים לכבד אותו. אז למה כאן חייבים לדאוג לכבוד אביהם אם הוא היה גזלן, מלווה בריבית? עולה הגמרא, כדי אמר רב פנחס, כמו שהוא תרץ מקום אחר, שמדובר פה במקרה שאביו עשה תשובה, אך הנמי, מדובר פה במקרה שהוא עשה תשובה, אז ודאי שהוא צדיק. וחייבים לכבד אותו. שואלת הגמרא, אם הוא עשה תשובה, אז איך יכול להיות שיש לו כאן גזלות, יש לו כאן ריביות, מה היא באה לגבי, מה זה עושה אצלו? היא באה אלי להדורי, חלק מהתשובה זה להחזיר את הגזלות. בא פה מתרץ את הגמרא שהוא לא הספיק להחזיר עד שמת. מביאה הגמרא ראיה נוספת שלא פטרו את הגזלנים ומלווה הריבית מלהשיב את הגזלה או את הריבית מפני תקנת השבים. תשמע, הגזלנים ומלווה בריבות, בריבית, אף על פי שנטלו את הגזלה או הריבית שגבו, מחזירים לנגזל או ללווה. ואם תשאל גזלנים מה יש שגבו איקה, מה זאת אומרת גבו את הגזלה? אם הם גזלו, אז הם גזלו. היא גזול, גזול. אם הם לקחו מיד בעל הבית חפץ בלי רשותו, הם נקראים גזלנים. ואם לא, גזול, לא גזול, הם לא גזלנים. אלא מה, תבאר מה הכוונה הגזלנים ומה העניינו? מלווי ריביות. מדברים פה רק על מקרה של מלווי ריביות, שהם נקראים גזלנים. אף על פי שגבו את הריבית, מחזירים. תורא מכאן שלא תקנו את תקנת השבים שלא צריכים להחזיר. אז מביאה הגמרא, אמרי, מחזירים ואין מקבלים מהם. הם מחזירים, אבל לא מקבלים מהם. הם מצידם, כשהם חוזרים בתשובה, צריכים לנסות ללכת ולרצות להחזיר. בתקנה היא שהנגזלים, אלה ששילמו ריבית, לא יקבלו את הריבית בחזרה. שואלת הגמרא, אלא אם אין מקבלים, למה הם מחזירים? כדי לצאת ידי שמיים. תשמע ראיה שלא פטרו את הגזלנים מלהשיב. הרואים, אלה שרואים בהמות, אז מאוד מאוד מצוי שהם גזלנים, שנותנים לבהמות לראות בשדות של אחרים, והבהמה אוכלת מהפירות. וכן הגבאים, אלה שגובים את המיסים של המלכות, לפעמים גובים יותר מדי ונותנים, לוקחים לעצמם, וכן נוטלי המכס, המוכסין, תשובתן מאוד קשה, כי הם גזלו המון אנשים והם לא יודעים למי להחזיר. ולכן, כשהם חוזרים בתשובה, מחזירים למכירים. מי שיודעים שהם גזלו ממנו, מחזירים לו. אתה רואה מכאן שאין תקנת השבים שלא מקבלים מהם, מתרץ את הגמרא, מי אמר לך שמקבלים מהם? אמרי, כתוב כאן שמחזירים, ובאמת אין מקבלים מהם. ואם תשאל אלא למה מחזירים, התשובה היא לצאת ידי שמיים. אבל זה כבר הגמרא לא מקבלת, תהיה אחי, אם לא חייבו אותם להחזיר, מה היא תשובתם קשה? הרי הם יכולים להשאיר את הגזלה אצלהם. ועוד, אימא סייפה, תראה את המשך הברייתא. ושאין מכירים, החפצים שהם לא יודעים ממי הם לקחו, והם לא יכולים להחזיר, מה יעשו בזה? יעשה בהם צורכי ציבור. ומה זה צורכי ציבור? אמר רב חיסדא, כמו למשל שיחפרו עם זה בורות, שיחין ומערות, שזה כל מיני חפירות שמתמלאים במים, שיהיה מים לשתייה, שזה דבר שכולם צריכים, וייהנו מזה, הקדוש ברוך הוא יסובב ויסדר שגם, שבדיוק הנגזלים יבואו וישתו, ועל ידי זה יחזירו להם את הגזלה. אז רואים שכן צריך לעשות כל ההשתדויות שאפשר כדי להחזיר את הגזלה. אלא מתרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון לא קשיא, הברייתא כאן של רואים ומוכסים, נשנתה באמת קודם התקנה שרבי תיקן. ולכן הם כן היו צריכים להחזיר. וכאן הברייתא שאומרת שלא מקבלים מהם, מדובר לאחר התקנה של רבי. תירוץ שני, ואשתדא אמר רב נחמן. עכשיו שרב נחמן העמיד את התקנה של רבי, שלא לא מחזירים את הגזלה, מדובר דווקא בשאין הגזלה קיימת, אבל אם הגזלה בעצמה קיימת, כי אין חייבים להחזיר, אפילו תימה, גם אם תאמר שאידי ואידי, שתי הברייתות מדברות לאחר התקנה, ועדיין לא קשה, אז עדיין לא סותר. מה שצריך להחזיר, כאן מדובר בגזלה קיימת, ומה שלא צריך להחזיר, כאן מדובר בשאין הגזלה בעצמה קיימת. ואם תשאל, הרי הסיפור שבגללו תקנו לא לקבל מהגזלנים, היה סיפור עם ההוא שרצה לחזור בתשובה ולהחזיר את הגזלות, ואמרו לו, אם אתה מחזיר הכל, אפילו האבנט אינו שלך, משמע שהיה לו אבנט, גזול. ובגלל שאם הוא היה צריך להחזיר את האבנט, אולי היה חוזר בתשובה, תקנו שלא צריך להחזיר, זאת אומרת שלא יקבלו ממנו. והרי דגזלה קיימת היא, הרי האבנט לכאורה קיים, אז את זה הוא ממילא היה צריך להחזיר. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? מתרץ את הגמרא, מהי אבנט? אז הסיפור של אבנט שהיה, זה לא שבאמת האבנט עצמו היה לו, גזול שהוא בא להחזיר ואמרו לו אם אתה תחזיר לא יישאר לך כלום. אלא מדובר פה שהוא מכר את האבנט והיה לו דמי אבנט. וזה באמת אם הוא היה בא להחזיר לא היו מקבלים ממנו. שואלת הגמרא, אין תקנה במקרה שהגזלה קיימת לטובת הגזלנים? וכל אחד הגזלה קיימת לא עבוד רבנן תקנת? הרי יש כן תקנה, תקנת המריש. והרי היא מריש, הכוונה קורה. היו בונים את התקרה, שמים קורות גדולות ומעל זה עצים. אז הקורה הזאת שנקראת מריש, תקנו שאם הוא הניח אותה בבניין, אז אם הוא חוזר בתשובה, אחרי שהוא גזל כזאת קורה, לא צריך לסתור את הבניין בשביל להחזיר את הקורה עצמה, אלא הוא משלם את דמי הקורה. למה? בגלל תקנת השבים. אז אמנם זו תקנה יותר קטנה. זה לא שוויתרו לו לגמרי לשלם. הוא עדיין צריך לשלם, אבל הוא לא נותן את הקורה בעצמה. דף על פי שהגזלה קיימת היא, ותנן על המריש הגזול, קורה גזולה, שכבר בנאו בבירה בבית גדול, תקנו תקנה לטובת השבים, שנגזל ייטול את דמיו, דמי הקורה, ולא צריך לסתור את ביתו להחזיר לו את הקורה עצמה, מפני תקנת השבים. אם נצריך אותו לסתור את הבית, להחזיר את הקורה בעצמה, הוא לא ירצה לחזור בתשובה. אתה רואה שאפילו בגזלה קיימת, יש מקרה של תקנת השבים. תרץ את הגמרא, נכון, יש מקרה כזה, אבל זה לא שוויתרו לו לגמרי. שאני הטעם שם זה שונה, דכיוון דאיכא פסיידא דבירא, אם הוא רוצה להחזיר את הקורה בעצמה, הוא יצטרך לסתור את כל הבירה ולהפסיד אותה. שביו הרבנן כדלתא, חכמים החשיבו את המריש במידה מסוימת, כאילו שהוא אינו נמצא. אבל מכיוון שהגזלה כן קיימת בפועל, אז את דמי הקורה הוא כן מחזיר לבעלים. עד כאן דף צדיק דלת.